אנחנו עומדים ללמוד דף למדי, מתחילים דף למדלת באמצע העמוד ממש. אומר אבונה, אנחנו למדנו במשנה ששומר יכול לשלם לבעל הפיקדון, במילא הוא נפטר מהשבועה. בא אבונה ואומר, בכל אופן משהו צריך לשלם. יש לשבועה אחת שהוא חייב להישבע. מה הוא חייב להישבע? אומר אבונה, משבין אוי זוי שבועה שאין אוי ברשו סוי. משבין אותו על כל פנים שבועה, שהפיקדון לא נמצא ברשותו. מהי טיימה? למה משביעים אותו כך? חשינן שמו אינוב נוסנבו. אנחנו חוששים שמה הפיקדון נמצא אצלו, רק מה? הוא רוצה את זה. אז הוא לא רוצה להיות גנב, הוא רוצה לשלם את זה. אבל האמת היא שזה לא נאבד, זה נמצא אצלו, הוא צריך את זה דחוף מאוד, העת הזה נראה לו מאוד יפה. הוא לא יודע שהוא עובר על היסחמות. כי אנשים חושבים שלא יסחמו את זה רק כשהוא לא משלם. אבל אם הוא משלם, הוא בן אדם טוב, משלם על זה. לכן משביעים אותו. עכשיו הגמרא תשאל על רבונה קושיה, שזה בנוי בעריכות קצת. מייספי, למדנו במשנה במסך השבועס. המלווס חבר על המשכן ועובד המשכן, אחד שמלווה כסף לחבר שלו. והלווה נתן משכון למלווה, והמשכון עבד. אמר לו, אומר עכשיו המלווה ללווה, תראה, אני לביתי לך סלע נגד המשכון שאתה נתת לי, והמשכון היה עצמו בשוויות של חצי סלע שזה שקל. אם כך אתה עוד חייב לי חצי סלע שזה שקל. ולא, אומר הלווה, אומר לא, כי אלו סלע אלוויסני או לא וסלע או ישוב. זה לא כמו שאתה אומר, רק אתה הלוות לי סלע והמשכון גם היה בשוויות סלע, אז פטור משבועה. הלווה פטור משבועה, למה? כי הרי הוא לא מודה במקצת, הוא אומר זה לא נכון, שום דבר, אני לא חייב לך שום דבר. עוד ציור, ששם אנחנו רואים שהלווה מודה קצת. מודה במקצת, חייב בשבועה. אם המלווה אמר ללווה, סלע הלוויתיך עליו, ושקל היה שווה, אם כך, אתה חייב לי עדיין שקל. והלווה אומר, הלווה אומר, לא, כי אלא סלע הלוויסני או לא, ושלושה דינרים או אישו. זאת אומרת, אני חייב לך רק דינר אחד. זאת אומרת שהלווה מודה במקצת. חייב. מי שחייב בשבועה זה שמודה, מי שמודה מקצת חייב בשבועה. עכשיו אנחנו נראה עוד שני אופנים שזה נוגע למלווה. סלע אלוויסני אולוב, הלווה אומר, אתה הלוות לי סלע, ואילו השוויות של המשכון היה שני סלעים. ואם כך המשכון לא נמצא, תשלם לי סלע. עכשיו התור של המלווה להכחיש. המלווה אומר, לא, כי אלו סלע אלוויסיך אולוב, סלע ישוב, זה קווית, אנחנו קווית. אתה לקחת ממני הלוואה סלע, המשכון היה סלע, אני לא חייב לך שום דבר. אז פטור, גם כן המלווה פטור, פטור משבועה, היות והוא לא מודה במקצת הטענה. אם הלווה אומר, סלע אלוויסני אולוב, ושניים אוי השווה. אם כך, אתה חייב לי סלע. והלא, אומר המלווה אומר, לא, כי אלו סלע אלוויסיך אולוב, אני לבאתי לך סלע, ואילו חמישה דינרים אוי השווה המשכון. באופן כזה חייב... מי חייב? אנחנו לומדים הכל בפשטות לפני סיום של המשנה, סיום של המשנה. המלווה חייב בשבועה, היות והוא מודה במקצת. שאלת עכשיו, אומרת עכשיו המשנה, מי נשבע? כמה היה שווה של המשנה? מי הוא זה שנשבע? מי שהפיקדון אצלו, כלומר המלווה נשבע, כי אנחנו חוששים שאם הלווה יישבע, כמה היה שווה המשכון, שמה יישוב הזה, הלווה, ויוציא עלה את הפיקדון. אחר כך ימצא את המלווה, את המשכון, המלווה ימצא את הפיקדון. ויוציא את המשכון, ויראה לו כולם, הנה, הלווה הזה נשבע לשקר, יפסול אותו עכשיו לעדות, לשבועה, להכל, מי שנשבע לשקר נפסל להרבה דברים. למה הוא יכול לפסול אותו? כי הרי המשכון מונח היה אצל המלווה, ולא אצל הלווה. אז אם המלווה נשבע, הלווה לא יכול להכחיש אותו, כי הוא לא יכול להוציא את המשכון, זה היה מונח אצל המלווה. אבל אם הלווה נשבע, המלווה כן יכול להכחיש אותו, כי ייתכן שיוציא אחר כך מן המחבור את המשכון ויכחיש אותו. אז עכשיו הגמרא אומרת על איזה קטע זה הולך הסיומת של המשנה, מי נשבע, מי שהפיקדון אצלו. היי, אילה עם הסייפה, שזה הולך על המקרה האחרון של המשנה, שהמלווה הוא מודה במקצת, הוא אומר לא כי אלא סלע לביתיך עליו חמישה דינרים או יושבה. מה אתה צריך להגיע לזה? זה שהוא נשבע בגלל שהוא המודה במקצת. ותאפיק לדשביע גם במלווה, דוקומו יודעים במקצת זתיינה. לא בגלל זה הוא נשבע שמה יישבע הלווה והוא יקריש אותו. פשוט, הוא מודה במקצת, מודה במקצת, חייב בשבוע. אלא אומר שמואל הרי שזה הולך על הרי ששל המשנה. מה הרי ש? הרי למדנו שברי שיש שני קטעים. קטע אחד שהלווה מודה במקצת, קטע אחד, הקטע הראשון הוא מכחיש הכל, הקטע השני מודה במקצת. אומרת הגמרא, זה הולך על סייפה דרשא, שאז הוא היה צריך להיות חייב בשבועה מדין מודה במקצת, שהרי שם נאמר כך, שהמלווה אומר ללווה, סלה לי ותירה עליו, שקל היה שווה, אם ככה אתה חייב לשקל. הלא אומר, הלווה אומר לא. כי אלו סלה אל ויסעני או לא, ושלוש הדין רמוי שווה. חייב. אז מן הדין, הלווה חייב, היות והוא מודה במקצת. הוא טוען ששלושה דינרים היה שווה, ואני חייב לך רק דינר אחד. הוא מודה במקצת, הוא מודה במקצת, חייב בשבועה. ועל זה באים חכמים ואומרים, ואומר רבונון, לשתה במלווה ושהמלווה היא שווה בשוויות של המשכון כמה היה שווה, ולא הלווה, שאם אתה תחייב את הלווה להישבע, אנחנו חוששים שמה אחרי שהוא יישבע הלווה כמה היה שווה, יוציא לו יקח המלווה ויחפש את הפיקדון, את המשכון שהיה אצלו, ויוכיח לעין כל שהלווה שקרן גדול, ואם כך, הוא נפסל עכשיו לעדות ולהכל היות והוא נשבע לשווא. עכשיו הגמרא תבוא בחזרה לרבונה, ואם איסא לדא רבונה, אם אנחנו נאמר שהדין של רבונה זה אמת, שגם שומר שמשלם צריך על כל פנים להישבע שהמשכון אינו ברשותו, שהפיקדון אינו ברשותו, נמצא, שהמלווה הרי צריך להישבע במילא, שהמשכון לא נמצא ברשותו, שאנחנו לא נעבור לידי חשש שמו אינו נוסן בו. אז אם הוא נשבע כך, איך יכול להיות כזה מציאות? שאחרי שהלווה היא שווה, כמה היה שווה המשכון? אנחנו חוששים שמה המלווה יוציא את הפיקדון, ויוכיח שלא כשבועה את הלווה ויפסול אותו לשבועה ולעדות. הרי הוא נשבע שהמשכון לא ברשותו? כי אם זה משתב המלווה שאינו ברשות, זה איך מוצא מהפיק לו? אומר רובה, המשנה מדברת באופן שיש עדים שנשרפו. יש עדים שנשרפה המשכון. אם נשרפה המשכון, אז אי אפשר, אז לא מחייבים את המלווה להישבע, שמו אין אב נוסם בו יקרה, יש עדים שנשרפה המשכון, אז ברור שזה לא אצלו. שואל את הגמור, אם המשכון לא אצלו, יוכם מייס לו. אז נופל כל החשש הזה שאתה אומר, שאחרי שהלווה יישבע בשוויות של המשכון, יוציא המלווה את המשכון ויוכיח שלו כדעת הלווה. אתה אומר שזה נשרף. אלא אומר רובה, יש עדים שנגנבה המשכון, לא נשרפה. נו, שואל את הגמור, אם נגנבה גם ככה, הרי אי אפשר שאחר כך, אז אין מה לחשוש שמה יוציא, כן, מאיפה? נגנב. סוף סוף מאיכם מייסה לו. אומרת הגמור, את התורך הוא מייסה לו. אנחנו חוששים שאחרי שהלווה יישבע כמה היה שווה המשכון, ילך המלווה ויהפוך עולמות, יתרח עד שימצא את הגנב, וימצא את המשכון, ויוכיח לעין כל שהלווה נשבע לשקר. שואל את הגמור, למה אתה לא חושש לאפר גם כאן? יוכה, למה אתה אומר שבגלל זה המלווה נשבע כמה היה שווה? כי משתב במלווה נעמל יתרח לא יבא ולעיסה. למה אתה לא חושש שהלווה יהפוך עולמות וימצא את הגנב ויוכיח שלא כדברי המלווה, ואם כך שמה יפסול את המלווה לשבועה ולעדות, למה אתה לזה לא חושש? אומר את הגמור, כן חשש. בישלוי ממלווה שאצלו היה מונח המשכון, יודע מן כהל ונופק בבייס, הוא יודע מי היה בבית שלו בימים האחרונים, ועוזל ותורח ומייס לו, אז הוא יתרח עד שיתפוס את הבן אדם שגנב לו את המשכון, ויחייך שלא כדברי הלווה. אלו לא יווה מיודע מן אייל ונופק בבייס את המלווה, האם הוא יודע מי נכנס ויוצא בבית המלווה? הוא לא יודע. אז אין חשש שמה הוא יפסול את המלווה. אביי אומר, אפילו שהמלווה נשבע שהמשכון לא ברשותו, מכל מקום אמרו חכמים שהמלווה יישבע על שיווי המשכון ולא הלווה, גזירו שמייתן ויאמר לוי, אחר שבוע מצוסיו. כשאני נשבעתי שהמשכון לא ברשותי, לא ידעתי באמת איפה, אחר כך מצאתי את זה. ואשר אומר, זה נשבע וזה נשבע. שניהם נשבעים, זה נשבע שאינו בשוסוי, וזה נשבע כמו יושב, המלווה נשבע שהמשכון אינו ברשותו, הלווה נשבע כמה היה שווה המשכון. ואוכל קומה, מי נשבע תחילו? אז קודם כל נשבע המלווה שהמשכון אינו ברשותו. עכשיו אין לנו כבר חשש שמה אחרי שהלווה יישבע ויאמר כמה היה שווה המשכון, יוציא הלא המלווה את המשכון ויפסול את הלווה. כרגע הרי הוא נשבע שאין המשכון ברשותו. ואחר כך יישבע הלווה כמה היה שווה המשכון. מלווה נשבע תחילה, אבל אם שאם לא כן, אם אתה תומר שהלווה יישבע תחילה, כמה היה שווה, ועדיין המלווה לא נשבע שהמשכון אינו ברשותו, אז יש לנו את החשש, שם היישוב הזה, ויועצה לו את הפיקון ויפסול את הלווה לעדות ולשבועה, אם יתברר שלא היה המשכון שווה כדבריו. רבונו בתחליף המשמי דרוב האומר, רשת הספת יופת לרבינה. החלק הראשון של הקטע השני של המשנה, יש בו סתירה לדברי רבינה, שהרי המשנה אומרת שהמאשים הלווה אומר למלווה, סלע אלוויסיני אולוב על המשכון, והמשכון היה עצמו שתיים, זאת אומרת, אתה חייב לי עדיין סלע, ולא, אם אלוי כי אלו סלע אלוויסיך אולוב וסלע הישוב, אני לא חייב לך שום דבר, הרי שהמלווה פטור משבוע. עכשיו, אם מיסה לדרבינה, אם תאמר כשית אז רבינה שהמלווה צריך תמיד להישבע שהמשכון לא ברשותו, אז יש לנו ידוע שיש דין, לא כל פעם אפשר לחייב בן אדם בשבוע. למשל, פחות משווה פרוטה אי אפשר לחייב בשבוע, וכדומה, יש דברים שאי אפשר לחייב בשבוע. אבל יש דין של גלגול שבוע, הגמרא אומרת במסכת קדושין, כשכבר מחייבים מישהו בשבוע, כשהוא חייב בשבוע, אפשר לגלגל כבר דרך אגב עוד שבועות, גם אילו שמצד עצמם אי אפשר לחייב אותו בשבוע. בדרך גלגול, בדרך אגב כבר מחייבים אותו בעוד שבוע. אז אם אנחנו נאמר כשיטא זרבונא, שבמילא המלווה צריך להישבע שהמשכון אינו ברשותו, אפשר כבר לחייב אותו גם כן שישבע בדרך אגב כמה היה שווה המשכון. אומר רב אשי, אמרתי לשמצי כמי דרב כהנא, אומר לי וענה לי על זה, תהי במה מינוי. צריכים להעמיד את זה באופן כזה שהלווה מאמין למלווה שהמשכון אינו ברשותו, והוא לא משביע אותו על זה. באופן כזה אומרת המשנה שהוא פטור מהשבוע כמה שווה היה המשכון. למה? שהרי אין פה שבועה ראשונה. כל העניין הזה של גלגול הוא, אם אתה משביע אותו כמה שהמשכון אינו ברשותו, ועם מילא כשאתה משביע אותו בזה, אפשר לגלגל עליו עוד שבועות. אבל אם לא צריך להשביע אותו, כי הרי מדובר פה שהלווה מאמין למלווה, הוא אומר שמכיר את המלווה, הוא יראה שמיים, אם הוא אומר שהמשכון אינו ברשותו, הוא מאמין לו. אז כמובן שאי אפשר לחייב אותו בשבועה. לא צריך לחייב אותו בשבועה. שואלת הגמרא, ונעים נעי, לא הביא למלווה נעם בו כמו היו, אז אם כך, למה הלווה לא מאמין למלווה, כמה היה שווה המשכון? אומרת הגמור, לא הקים לי בגבי, הלווה סובר ככה, ביחס לנאמנות הוא בן אדם צדיק, אבל הוא לא חייב להיות שהוא יודע כמה זה היה שווה, זה צריך כבר להיות בקי בהוויות העולם, הוא לא יודע כמה המשכון היה שווה, אני יודע, הוא לא, אבל זה שהוא אומר שזה לא נמצא ברשותו, זה אני מאמין לו. שואלת הגמור, למה לא תאמר גם להפר, ונאם נאמל וללא הקים לי בגבי, הרי מי הבעל הבית של המשכון? הלווה. למה שהמלווה לא יאמין ללווה? תאמר שמדובר באופן כזה, ואם כך, לא יחייב אותו שבועה, שהמשכן היה שווה שלושה דינרים, בספר של הרי ש... אומרת הגמור, מדובר, זה לא עם המלווה. המלווה פשוט אין לו אימון בלווה. שואלת הגמור, למה אתה לוקח כסתומה, שהלווה מאמין למלווה, והמלווה לא מאמין ללווה? ומה ישנו לווה עם המלווה למלווה? מה ישנו מלווה, זה לא עם המלווה ללווה. אומרת הגמור, אלוי ומקיים במלווה, תומס ישור עם תנחם. כשבן אדם הולך בדרך הישר, אז לא חסר להם שום דבר. אז לכן, סובר הלווה, יש לי אימון במלווה, אתה רואה שהוא בעל נכסים, הוא יכול להלוות כסף לאנשים, מן הסתם הוא בן אדם ישר, יש לי אימון בו. מה שאין כמלווה מקיים בבלוי וסלף בויגדים ישודם, כשבן אדם הולך בדרך מסולפת, ישודם שודדים ממנה את כוספו, כלומר, אז הרי הוא אני ואביון. אומרת הגמורה, ההוא גברי היה בן אדם דאף כתקיפי גבי חברי. הוא הפקיד נזמים אצל החבר שלו. אחרי תקופה בא המפקיד לשומר וביקש ממנו שיחזיר לו את הפיקדון. אומר לי, אמר לו, אב לי, כפוי, תביא לי את הנזמים. אומר לי, אמר לו השומר, לידנה איך לא הספינו, תאמין לי, אין לי מושג איפה שמתי את זה, באיזה ארון נכנסת את זה. לא יודע מה לעשות, אני לא מוצא את זה. עוזלק עמד רב נחמן, בא המפקיד וטבע את השומר לדין תואר לפני רב נחמן. אומר לה, אמר רב נחמן לשומר, כל הידן הפשיעוסי. אם אחד אומר, אני לא יודע איפה הנחתי את זה, פושע. זה פשיע, מה פושע אתה לא יודע. נותנים לך לשמור, אתה צריך לשים את זה במקום שיהיה לזכור לך, כשיבוא המפקיד לקבל את הפיקדון, תוכל לתת לו את זה. אם כך, זה מחייב אותך עכשיו בתשלום, זיל שלם. לך תשלם. לא ישילם, השומר לא שילם. עוז רב נחמן עלה רב נחמן, אגביל אפד נמיני, לקח מן המפקיד את הבית שלו, מן השומר את הבית שלו, ונתן את זה בתמורה למפקיד. לסוף, עבר תקופה, השתק רכיפה, עשו לקראת פסח ניקיון לסידוי, מצאו את הנזמים. אבל בחצי שנה הזה, יקור, נהיה יקר זהב וכסף, ונהיה הרבה יותר שווה. עכשיו בא השומר וטען, שהיות ולקחו ממנו את הבית בתמורה לנזמים, הוא רוצה להישאר עכשיו עם הנזמים, זה מתאים לו עכשיו. כי עכשיו עלה המחיר של הנזמים, והוא רוצה להישאר עם זה. אומר רב נחמן, לא, עוד רכיפה למוריו. הנזמים הולכים בחזרה לבעלים המפקיד, והבית חוזר לשומר, ועוד רפדנה למורה. אומרו, ואבי יסיב נקמי דרב נחמן, הייתי לפני רב נחמן לפרק המפקיד, אבל למדנו פרק המפקיד. ואומרי לי, אמרתי לרב נחמן, הרי יש לי קושיה עליך. הרי למדנו במשנה שהשומר שלא רצה להישבע, רק ששילם. ולא רוצה לשוב, אחר כך נתפס הגנה ושילם כפל, למי משלם כפל? לשומר. היות וזה, בזה שהוא שילם, בזה הוא קנה את הכנסות אל העתיד. אז אם כך, למה כאן, כשהשומר שילם את הבית שלו ואחר כך עלה המחיר של הזהב, למה שזה לא יהיה שלו ממש? ושל הבעל הבית. אומרת עכשיו הגמורה שרובה מספר, לא יעד על רב נחמן ולא ישיב לו על הקושייה. ואומר על זה רובה, טוב הוא עשה שלא ישיב לי, כי יש לי כבר תרוץ על זה. ושאפי רובה זה לא יעד עלי, מה הייתה אימא? אוסו, במקרה של המשנה, לא יעטרח אלי בית דינה. השומר לא יטרח את המפקיד שיבוא לבית דין, שיגבו ממנו את התשלום, רק שילם מעצמו, ולכן מקנה לו המפקיד את הכפל. מה שאין כן כאן אצלנו, שהוא עשה קונצי, מה שאומר, הוא הכריח את המפקיד לבוא לבית דין, אין לי, יש לי, לא יודע איפה זה, וכל הדברים האלו. לא רצה לשלם. אז בזה לא מגיעה לו פריבילגיה, במילא המפקיד לא הסכים להקנות לו את השבח. משמע מכך על כל פנים, שבזה שרב נחמן החזיר את הבית לשומר, לממר דסוב הרב נחמן לשום מעודר. כשלווה אין לו כסף לשלם למלווה, מה עושים בדין? יורדים לקרקעות, בודקים האם יש לו קרקע ללווה, ולוקחים את הקרקע ומשלמים את החוב למלווה. מה יהיה הדין אם הלווה אחר כך השיג כסף ויש לו כבר לשלם את ההלוואה? אז יש מחלוקת, אחר כך נראה כמה זמן צריך לעבור כדי שיוכל לבדות את השדה שלו. כלומר, האם כל ימי חייו יוכל אחר כך להביא את כסף ההלוואה ולשחרר את השדה שלו? או שאומרים לא, רק תקופה מסוימת. אחר כך אפילו יביא כסף, הקרקע נשאר אצל המלווה. מזה שאנחנו רואים שרב נחמן סובר, שברגע שנמצאו הנזמים, הרי שהבית חזר לשומר, נמצא שהוא סובר, ששומר עודר, כלומר, לווה שלקחו ממנו קרקע בתמורה לחוף שלו, למלווה, אחר כך, כשיש ללווה כסף, יכול לשחרר את הקרקע בחזרה. אומרת, אני אומר לו, לא, שענה אוסם, זה שומע בתועס, דקועה וכיפי מי קורא. אי אפשר לדמות את זה להלוואה, ולקיחת קרקעות בתמורה לכסף הלוואה, למה? כי כאן אצלנו, מדובר הרי, בשעה שהוא אמר, אין לי, הוא חשב באמת שאין לו, אבל באמת התברר אחר כך, שהנזמים כן היו בבית שלו. נמצא שהוא לא התחייב במשהו אחר, כי הרי הנזמים, שזה באמת היה הפיקדון, היה אצלו בבית, הוא לא התחייב בתשלומים, הוא לא התחייב לשלם את התמורה, כי היה את גוף הפיקדון בבית שלו. ולכן פסק רב נחמן שהנזמים חוזרים לבעלים והארמון חוזר לבעליו. מה שאין כן קרקע שאנחנו לוקחים מלווה בתמורה להלוואה, לכסף הלוואה שהוא חייב למלווה, זה כמו מחירה גמורה, תמורת החוב. אז ייתכן שרב נחמן גם מסבור שלא חוזרת ללווה. אומר נער, דוה שומה עודר. קרקע שיגבו בדין למלווה בפיראון חובו, חוזרת ללווה. עד 13 יחש שעת, עד 12 חודש מזמן הגבייה. זאת אומרת, 12 חודש יש זמן ללווה, להמציא את הכסף ולשחרר את השדה שלו. ואמר, המאמר, אנו מנהרדו, אני בא מנהרדו, סביר לי, שום עוד הלא אלו. כל עוד שישיג אפילו 20 שנה אחר כך הוא משיג את הכסף, יכול לשחרר את הקרקע שלו. וילחס זה שום מעודר לא, אוי לא משום שנמה ועשיסו היושב הטוי והיות חזל יודעים שבן אדם יש לו צער ואגמת נפש גדולה מאוד כשלוקחים ממנו את הקרקע שלו תמורת החוף שהוא חייב. אז אמרו שלפני משורת הדין צריך בן אדם לשחרר בחזרה את הקרקע ללווה כשיביא את כסף ההלווה. אומרת הגמור ככה, פשיט זה דבר פשוט, שומו לי לבל חויף, אם הבדין היו אלו שלקחו את הקרקע מהלווה אל המלווה, ואחר כך הלך המלווה ולקח את הקרקע הביא אותו למלווה אחר. זאת אומרת, היה פה שני מלווים, שלוש אנשים. ראובן, שמעון ולוי. ראובן הלווה לשמעון, שמעון הלווה ללוי. אז הקרקע של לוי הלך לשמעון. אחר כך הלך שמעון באותו קרקע, לקח ושילם את הקרקע הזה לראובן שהיה המלווה שלו. אחר כך בא הלווה הראשון, לוי, שיא כסף. ונתן את זה למלווה השני. אמרים אלי, אומרים למלווה השני, לא עוד יפת מגברי דאוסיס מיני, אתה הרי בא מכוח המלווה הראשון. וכשם שהמלווה הראשון חייב להחזיר את הקרקע ללווה משום והסיסו היושב הטוב, כך אתה גם כן חייב לעשות כך. מה יהיה אבל? זה כשבדין לקחו את הקרקע מהלווה למלווה. מה יהיה אבל הדין? וזה כל הדין כשהמלווה הראשון נתן את זה למלווה השני. זאת אומרת, המלווה האמצעי נתן את זה למלווה הראשון. שמעון נתן את זה גם כן לראובן. בתור החזר הלוואה. מה יהיה אבל אם שמעון המלווה מכר את הקרקע הזה, זובנה? כמו כן, מה יהיה אם הוא מת ואוירסו, הוריש את זה לבנים שלו? כמו כן, מה יהיה הדין אם הוא נתן את זה במתנה למישהו? ועכשיו בא הלווה ורוצה לשחרר את הקרקע כשהוא עושה כסף. כאן הוא כבר לא יכול לשחרר את הקרקע. ועדה אנה מיקור עדיי תדאר נוחוס. הם ירדו לקרקע על מנת שהקרקע יהיה שלהם, ולעבדת איזה זוזה נוחס, לא ירדו עדיין את הדוח כדי לקבל איזה החזר כספים. אז אם כך, הם לא צריכים להחזיר את הקרקע ללווה. אישה, יש לה שני סוגי נכסים. נכסים של צום ברזל, שזה קוראים לזה נכסי צום ברזל, שהנכסים האלו הבעל חייב לגמרי בחיותם, זה נכלל בקסובה. ויש נכסי מלוק, שהבעל אוכל את הפירות, ואילו הקרקע של האישה. גוף הקרן של האישה. אז מה יהיה הדין? שומו לו לאישה ואינסווה. אישה הייתה עשירה, היא לוותה כסף למישהו, הבן אדם הזה לא היה לו לשלם, אז לקחו קרקע מהלווה, נתנו את זה לאישה בפיראון החוב, אחר כך האישה התחתנה, והכניסה את הנכסים בתור נכסי מלוג לבעלה. אוי שומו מני דאישה ואינסווה. להפך, האישה הייתה חייבת כספים לפני החתונה למישהו, לקחו את הקרקע שלה בפיראון חוב. ואחר כך היא ניסה, היא התחתנה. ומאיזה האישה מתה בחיי בעלה. הרי הבעל יורש את אשתו. אומרים חכמים שבעל בנכסי אשתו לקחיו. הבעל נחשב כאילו קנה את גוף נכסי המלוק של האישה. ולכן באופן שיגבו לאישה קרקע ואחר כך היא ניסה לו, והיא מתה, והלווה רוצה לשלם לבעל כסף תמורת הקרקע, לא ימדר, הבעל לא צריך להחזיר את הקרקע ללווה. היות ויש לו דין של לקח, והרי הגמרא אמרה שזובנו, הרי הוא לא צריך להחזיר את הקרקע ללווה, אבל כמו כן לא ימדרין אליי. בצורה ההפוכה, אם גבו קרקע מן האישה, ואחר כך היא ניסה לו, ומתה בחיי בעלה, והבעל רוצה לשחרר את הקרקע על די זה שנותן כסף, לא מחזירים לו את הקרקע. כי הזכות הזה לשלם כסף ולקבל את הנכסים חזרה, התקינו את זה רק ללווה עצמו או ליורשים. אבל זה לא זכות שניתנת לאחרים. דומר רבי יוסף בר חנינא באושה, שזה אחד מעשרת המקומות שהסנהדרין גלו, והיו הרבה תקנות שהתקינו באושה, כמו שגמרא אומרת בקסובס, עשו תקנה, אחד מהתקנות, או איש שמוכר בנכסי מלוג בחיי בעלו, ומאיזה בעל מועצי מיד על הכוחס. כלומר, מעיקר הדין, גוף הנכסים של הקרן שייך לאישה, והבעל אוכל את הפירות. רק אם האישה מתה בחיי בעלה, הבעל יורש מאשתו גם את הקרן, את גוף הנכסים. אז אם האישה מכרה את הנכסים, אמנם הבעל מוציא את פירותיה מיד הלקוחות, כל זמן שאשתו בחיים, אבל את גוף הנכסים הוא לא יכול להוציא גם כן אחרי מותה, שהרי הוא לא זכאי בהם, זה לא שלו בכלל. באו ואיבים כך, היות והאישה מכרה את גוף הנכסים, הבעל לא יכול לרשת אותם. אבל באו חכמים והתקינו תקנה ברושה, שאם האישה מתה בחיי בעלה, זה נחשב כאילו הבעל קנה גם את גוף הנכסים למפרע, משעה שנסע אותו לאישה. נמצא שהמחירה לא התבטלה, כי היה שלו, היא לא יכולה למכור את הנכסים שלו. ואם כך, מזה יש לנו ראיה שגם בנכסי מלוק נחשב הבעל כלוקח שקנה את הנכסים מאשתו, אז לא ימהדר ולא ימדרין אליי. אומרת הגמרא, אגבי איו בחוי, וכל זה היה שבדין גבו את הקרקע מן הלווה אל המלווה, לכן אומרים חכמים שיש לו צער גדול, ולכן ועסיסו היושב הטוב יכול הלווה לבדות את הקרקע שלו. מה יהיה הדין אם הלווה היה ג'נטלמן? הוא לבד, לא היה כאן בית דין. הלווה אמר למלווה, תשמע, אין לי כסף לשלם לך את ההלוואה, אני אהיה ג'נטלמן בשבילך, בוא, אני אתן לך את השדה שלי. אחר כך הוא המציא כסף, האם הוא יכול לשחרר את השדה מן המלווה. פליגה ברווחה ורבין, אחד אומר עודרו, הוא כן יכול לשחרר, ואחד אומר לא יודרו. מן דומה לא יודרו, לא יכול לשחרר סובר, הרי זה נמר לי, זה כמו מחירה. דומדי תדנפשי אגבי, הרי הוא עשה את זה מדעתו. ואם כך, מוכר לא יכול לבטל את המקח. ומן דומר עודרי, סובר לא יזבין עם העלי, זה לא נקרא כמחירה רגילה. כי סוף סוף בוודאי הלווה לא רוצה לתת את הקרקע שלו, אף אחד לא רוצה לתת את השדה, את הקרקע שלו. והיידה אגבי מדעת הזה שהוא נתן לו את זה, ולא יעשה לדין, הוא לא הלך לבית דין. מחמס כיסוף הידע אגבי, זה משום שהוא התבייש ללכת לבית דין, הוא בן אדם הדין. ולכן יש לדון אותו כאדם שגבו ממנו את הקרקע בעל כוחו, אז אם הוא בא לשלם כסף אחרי זה, הוא יכול לשחרר את הקרקע שלו. עכשיו אומרת הגמורה, מלווה שקיבל שדה בתמורה להלוואה שהלווה היה חייב לו, מאימס אוכל פר, ממתי יכול לאכול את הפרות? זאת אומרת, ממתי קנוי לו היה קרקע. רבי אומר מחימטיה הדרכת לי יודה, ברגע שהוא מקבל את הפסק דין מהבית דין שיכול לקחת את הקרקע של הלווה, יכול כבר לאכול את הפירות. אבאי אומר, הוא לא צריך לקבל את זה לידם שלו, ברגע שהעדים חתמו, ברגע שהבית דין כתבו את זה, אפילו שעדיין לא הגיע אליו, הוא כבר זכה. כי אבאי אומר, עדו בחסום ובזוכן לו, זה לשון מושלת, שהגמרא אומרת לאל בדף י"ג בקסובוס, בהרבה מקומות, שאבאי סובר שחתימת העדים הם שגורמים ולא מסירת השטר. רוב אומר מכשלים מימי אחרסת, כי איך זה הולך? כשהמלווה רואה שהלווה יש לו קרקע, ואומר לבית דין, אז הבית דין אומרים, אנחנו נעשה מכרז, מי שרוצה לקנות את הקרקע של הלווה, בהרבה כסף, כמה שיותר טוב, ונשלם לך. אז אם, אחר כך המלווה מציע לקחת זה, וזה יותר מהמחיר שכולם מציעים, הבית דין נותנים לו את זה בתמורה לכסף של הלווה, שהלווה חייב לו. אז ברגע שנשלמו ימי המכרז, ברגע זה הוא כבר זכאי לאכול את הפירות. עומד המשנה, סוחר פרה מחברו, אחד שכר פרה מחברו, והלך הסוחר והשאיל את זה בתוך ימי שכירותו למישהו אחר. ומייסו כדרכו. ישוב הסוחר שמייסו כדרכו, כי הרי סוחר פטור באונס. ואילו השואל חייב באונסן, אז הוא צריך לשלם את זה למי? לסוחר. כי הסוחר כבר נפטר מלשלם לבעלים, נמצא שהפרה זה כאילו שייכת לסוחר, עכשיו כשהשואל משלם, הוא משלם את זה לסוחר. אמר רבי יוסי, איך ייתכן כיצד הלא, איזה סחורה בפורס של חברו? איך הוא יכול לעשות סחורה? הסוחר יכול לעשות סחורה מסחר בפרה של הבעל הבית? אלו תחזור פור לבעלים. אומרת עכשיו הגמורה, אומר לרבי דבר אובן לאבאיה, מרדה סוחר במאי קונה לאי פור. מכוח מה קונה הסוחר את הפרה? שעל זה זה אנחנו אומרים שהוא מקבל את הכסף מהשואל. במה הוא קונה את זה? בשבועה, בזה שהוא נשבע למזכיר שהפרה הייתה מתה כדרכה, אולי היה פשיעה, רק היה אונס, אז בזה הוא נפטר מתביעת המזכיר. ונאמר למזכיר לסוחר, דל אנט ודל שביעו סוח, ואנו משתעינת דינא בעד שואל, אני לא צריך לא אותך ולא את השבועה, אל תשבע, וממילא אני כבר אסתדר לבד עם השואל, ונמצא שהוא יקבל את הכסף מהשואל, זה לא ילך לסוחר. אומר לי, אומר אבאיה, מי סוחר סוחר בשבועה דקונה לי? לא השבועה זה הנקודה, השבועה זה רק כדי להגביר את האמון. משעס מי סיידי קונלי, ברגע שהבהמה מתה כדרכה, והסוחר הרי פטור באונס, ברגע זה הוא קונה את זה. וזה שהוא נשבע אחר כך זה רק כדי לאופיס דאטה של בעל הבית שיאמין לו. אז אם כך, אין ביד הבעלים למנוע מן הסוחר לזכות בדמי הפור. התוספות אומרים שבעצם זה המחלוקת במשנה בין נתן הקמא לרבי יוסי. שלשיטה זה רבי יוסי, כל זמן שהסוחר לא נשבע שהפרה מתה באונס, הרי שהפרה שייך לבעלים, אז אם כך יכולים הבעלים לומר, אל תשבע ואני כבר אסתדר לבד מה שואל. חכמים סוברים שהסוחר נפטר מהחיוב כלפי הבעלים מהרגע שקרה האונס, והשבועה נועדה רק כדי לאמת את הטענה שלו שבאמת קרה האונס, ולכן נזכה הסוחר בתשלום והבעלים לא יכולים לתבוע את השואל. אז אם כך לפי זה, אם ראה מזכיר עצמו שהפרה מתה באונס, יודע רבי יוסי שהסוחר יקבל את התשלום כיוון שאין עליו חיוב שבועה.